דף י"ח עמוד א', בשורה השנייה מלמעלה, הגמרא עוסקת בענייני תשובה. הגמרא קודם הביאה את י"ג מידות של רחמים, חסד גדול מבורא עולם, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות שאדם יש לו צרה, אמנם לשון רש"י, שאם יזכירו מישראל בתפילת תעניתם אינן חוזרות ריקם, ואנחנו יודעים שיש לנו ברית קרותה עם בין ישראל לקדוש ברוך הוא. ואם כל זה אומרת הגמרא שיש הבדל בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. וכרגע מה שאנחנו למדנו בגמרא, שיש הבדל בין יחיד לציבור. ביחיד אנחנו באמת באים ואומרים שקשה מאוד לשנות גזרה, כך למדנו עד עכשיו. אבל בציבור יש מצב שאדם יכול להתפלל, לצעוק, והקדוש ברוך הוא עונה להם. וגם על ציבור למדנו שלא תמיד קוראים את הגזרה. לפעמים אפשר לקחת את המצב כמו שהוא ולשפר אותו. למשל, נגזר מעט גשמים, אז מורידים את הגשמים במקום הנכון, בזמן הנכון, במינון הנכון, אז אפילו מעט יכול לעשות כמו הרבה שהולך למקום שלא צריך. ביחיד לא כתבנו את זה. עכשיו אומרת הגמרא, וגזר דין די יחיד, שורה שנייה בי"ח, וגזר דין די יחיד, תנאי. יש מחלוקת תנאים האם אפשר לקרוע גזר דין של יחיד. למה? דתניא. היה רבי מאיר אומר, שניים שעלו למיטה וחוליין שווה. שניים עלו למיטה והמחלה שלהם הייתה אותה סוג מחלה. על פניו במצב זהה. וכן שניים שעלו לגרדום לדון ודינן שווה. הגרדום אומר רש"י זה הבית ועד, ששם הבודנים נפשות, בית המשפט. שניים נכנסו לבית משפט, שניהם נכנסים על אותו דין. ועם כל זה, זה ירד וזה לא ירד, זה זכה, וירד ממיטת חוליו וזה לא ירד. זה ניצל מהגרדום וזה לא ניצל. שואלת הברייתא, מפני מה זה ירד וזה לא ירד, זה ניצל וזה לא ניצל, מה ההבדל ביניהם? עונה הברייתא, זה התפלל ונענה, וזה התפלל ולא נענה. שואלת הגמרא, מפני מה זה נענה וזה לא נענה? אם זה תלוי בתפילה, אז מה ההבדל? זה התפלל תפילה שלמה, אומר רש"י, מה זה נקרא תפילה שלמה? נתכוון. התכוון בתפילה. תלה את עצמו בבורא עולם. וזה לא התפלל תפילה שלמה, אז הוא לא נענה. מי שלא התפלל תפילה שלמה, אז הוא לא נענה. צריך להאמין. צריך להאמין. זה, אני לא יודע מה זה תפילה שלמה, אבל צריך להאמין שמהכל מאיתו יתברך. זה חלק מהתפילה השלמה. כמו המייסר המפורסם עם רבי ישראל מרוז'ין. עם רבי ישראל מרוז'ין והכוסות רוח. אבל לא עכשיו. זה אותו מייסר. צריך להאמין. נכון. זה גם כתוב ככה, נכון? כתוב, עצה לזכות בתפילה זה להחזיק את הסידור, שיראה כנגד עיניו את התפילה. כתוב, גדולי ישראל, גדולי ישראל, אני זוכר שהיה פה אחד, שיבה של ישיבת מיר. יש כמה עצות, כמה עצות. אומרת הגמרא. כן, כן. אומרת הגמרא, היה פה, טוב, להזדמנות. אומרת הגמרא. רבי אלעזר אומר, כאן קודם גזר דין, כאן לאחר גזר דין. קודם גזר דין, אפשר להתפלל. לאחר גזר דין, מאוחר, הבנק סגור, אי אפשר להיכנס. אז הנה אתה רואה מחלוקת בין רבי לרבי אלעזר, אם תפילה של יחיד נענית או לא. רבי יצחק אמר, כמו רבי מאיר, יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין. בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין. יש פה אמנם תורי אבן, שהתורי אבן אומר שכל הפוגיה שלנו, זה דווקא לפי רבי יוסי, רבי נתן, שאומרים בכל יום אדם נידון, בכל שעה אדם נידון, אבל יש שחולקים על התורה ורוצים לומר שזה יכול להתקיים גם על איבא דמי שאומר שבראש השנה אדם נידון, בכל אופן, יש מושג כאן קודם צעקה, כאן לאחר צעקה, ומכיוון שאנחנו לא הבקיעים הגדולים, אנחנו יודעים שתמיד, תמיד אפשר לעשות השתדלות. אבל, החכם עיניו בראשו. אמרנו, אפשר להיכנס לבנק גם ב-12 ודקה, אבל אז צריך להפעיל את הסגן מנהל עם המנהל, עם הפרוטקציה וכו'. אפשר לבוא בדקה ל-12, ואז אתה נכנס, כמה זמן שאתה רוצה, אתה יכול להיות בבנק, אף אחד לא סוגר בפניך את הדלת. יש זמנים, וזה אומר את הגמרא, מיד נדבר. אומרת הגמרא, וגזר דין דציבור ממקרא, האם ציבור כן יכולים לקרוא גזר דין? והכתוב אחד אומר, כבסי מרעה ליבך. את יכולה לחבס את הרוע. וכתיב, כי אם תחפשי בנטר ותרבי לך בורית, נטר ובורית זה סוגי חומרי כביסה של באותו הזמן. גם אם תשתמשי בנטר וגם עם הבורית, נחתם אבונך לפניי. הכתם נמצא, אי אפשר להוריד אותו. מבינה כבר, הרי יש פה סתירה. אפשר לחפש או אי אפשר. מי לאו, כאן קודם גזר דין, מועיל קיבוס. כאן לאחר גזר דין, לא מועיל קיבוס. אז הנה אתה רואה שאחר שנגזר דין, ושם הנביא ירמיה מדבר על ירושלים, כפסי מרעה ליבך ירושלים למען תיוושעי. אז הנה אתה רואה שמדובר על ציבור, ועל זה כתוב, גים תחפשי בנטר ותרבי לך בורית, נחתם אבונך לפניי נאום השם אלוקים. אומרת הגמרא, לא, אידי ואידי לאחר גזר דין, ולא קשיא. כאן בגזר דין שיש עמו שבועה, כאן בגזר דין שאין עמו שבועה. יש גזר דין שהקדוש ברוך הוא נשבע עליו, ואז גם לציבור זה לא מועיל. יש גזר דין בלא שבועה, שאז מועיל תשובה לציבור. הוא מבאר את הגמרא. מה הדוגמה לזה? כדי רב שמואל בר אבא מידה, אמר רב שמואל בר אבא מידה ואמרי לה. מי? יש עוד כמה דברים שאני לא יודע. מה? נשבע על גזר דין, מה זה קשור לרע וטוב? גזר דין זה לא דבר רע. אדם יצא בדימוס. אם אדם מקבל גזר דין, זה לטובת האדם. זה לזכך אותו. זה לתקן אותו.
גזר דין על עם שלם?
גזר דין על ציבור, כן. הנה דוגמה, אומרת הגמרא, תראי. כדאמר רב שמואל בר אבא מידה, אמר רב שמואל בר אבא מידה אמרי לה, ויש אומרים, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, מניין לגזר דין שיש עמו שבוע שאינו נקרא, אפילו על ידי תשובה. לא קוראים את הגזר דין. אומרת הגמרא, מה המקור לדבר? שנאמר, לכן נשבעתי לבית אלי. אם יתחפר אבון בית אלי, בזבח ובמנחה. כידוע, אלי היה כהן גדול. הרב של שמואל. הילדים שלו חופני ופנחס לא נהגו כפי שצריך לנהוג בבית המקדש. לשון הפסוק, אנחנו כבר הסברנו פעם בגמרא. כן, הלשון של הפסוק זה לא הלשון המדוברת. אבל שם כתוב שהם הלכו ונטלו בזרוע את החלקים של הקורבנות. היו שולחים שליחים ולוקחים את זה עוד לפני הזמן שהם צריכים לקבל. וכתוב, אשר ישכבון את הנשים, ואומרת הגמרא, שהיו מעכבים מלהקריב קיניהם, וממילא אותה יולדת לא יכלה לחזור הביתה בלילה, ועל זה קורא לזה הנביא בלשון החמורה, אשר ישכבון את הנשים. אבל העונש היה נורא. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לכן נשבעתי לבית אלי, שהדין הוא אם יתחפר להם לא יעזור כלום, לא זבח ולא מנחה, אין כפרה, ולכן ימותו, יש גמרא אחת 18-20, אבל הם לא עוברים את גיל 20. אומרת הגמרא, אמר רבא, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה. אביי אמר, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים. ומפיית הגמרא, רבא, רבא בהי, ככה הגרסה לפנינו, ורשי אומר, כי ברבא לא ידוע לנו שהוא היה כהן, אבל רבא ואביי מדבית אלי קעתו, רבא דעסק בתורה, חיה 40 שנים. אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים, חיה שיטין שנין, אז הוא חי 60 שנה. העריכו לו את החיים. למה? כי הוא עסק בתורה, עסק בגמילות חסדים, כמו שהגמרא אומרת. ותוספות במקום שואל מגמרא בסנהדרין, שאמר לאביי לרבא, מר התורה, הגמילות חסדים, אז איך אתה אומר שהוא לא עסק בגמילות חסדים? אומרת הגמרא, אומרת תוספות, לא. זה מכל מקום, אביי עסק צפי מיני. זה לא מספיק לעסוק, צריך לעשות שינוי גדול מאוד. זה לא היה לרבא, אז הוא חי 40 שנה. רבא חי 40 שנה, רבא שלהם, של אביי ורבא, חי 40 שנה, כי הוא בא מבית אלי. אומר המהרש"א במסכת יבמות בדף קופי מיירדיק, יש לנו משנה במסכת אבות על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. במה חטאו בית אלי? בעבודה, עבודת הקורבנות. אין קטגור נעשה סנגור. לכן, בזבח ובמנחה שזה עבודת המקדש, אין להם כפרה. לא יכולים להביא זבח ולהתכפר. כי זה הקטגור שלהם, על זה בזה הם חטאו, בקורבנות. למה לא טוב? בצורה של החטא. זה
בזה.
לא, שמה, ולא ייחם לו. נכון. זה הננדר הפרש. לא, שמה זה משהו אחר לגמרי, משהו אחר. שמה כתוב דבר אחד, לא דוד המלך, כי זה לא במושגים שלי בכלל, אבל הכוונה היא, שככה כתוב בדרכי התשובה, שאדם לא יבוא, אדם חטא ביצר הרע. בגיל 70 אין לו את היצר הזה. אז זה לא חוכמה שעכשיו הוא חוזר בתשובה, לא שזה לא מועיל, אבל זה לא התשובה הגמורה, התשובה השלמה. אלא כשמזדמן לאותו החטא, באותו יצר, באותו כוחות, אז זה הזכות הגדולה של התיקון השלם. פה מדברים על משהו אחר. פה אתה רוצה להביא את אותו בהמה, כביכול, העגל. יש תבוא האם ותחפר צורת בנה, פרה אדומה. אבל אתה לא מביא את אותו במה שחטא, ואימתו אתה עושה. זה הקטגור. כביכול, זה לא דבר, כביכול, שלא נכנסים בבגדי זהב לקודש קודשים. אין קטגור נעשה סנגור. חטאו בעגל הזהב, אבל כהן גדול לא נכנס עם זה ביום הדין. זה רק המשתל. אז אין קטגור נעשה סנגור לעומת זה, אבל החלק של החפד, זה עמוד שעליו העולם עומד. חפד, זה עמוד של... אז תורה וחפד זה שני הדברים שיכולים להציל את האדם. אז אלה שירבו, מספרת על זה הגמרא, תנו רבנן, י"ח עמוד א' שתי שורות לפני הרחבות, תנו רבנן, משפחה אחת הייתה בירושלים, שהיו מתיה, מתים בין י"ח שנה. המתים שם היו מתים בגיל צעיר. באו והודיעו את רבי יוחנן בן זכאי. הודיעו את רבי יוחנן בן זכאי, לספר לו, תשמע, מתים שם. אמר להם, שמה ממשפחת אלי אתם, דכתיב בי וכל מרבית ביתך ימותו אנשים, יש גזרה, כללה על המשפחה. לכו ועסקו בתורה וחיו. לכו תעסקו בתורה, וזה העצה להינצל. וככה, והלכו ועסקו בתורה וחיו. והיו קוראים אותה משפחת רבן יוחנן על שמו, אז ככה קראו להם, כי הוא הציל אותם.
אבל למה עונש לכל...
דרכי שמיים. בזה קשה לנו מאוד לענות. זו שאלה לא רק פה, בכל דבר. אבל זה, זה... רבא, היו כמה כאלה בעם ישראל. ודאי שאתה צדיק. אומרת הגמרא, אמר רב שמואל בר אינה משמי דרב, מניין לגזרדין של ציבור שאינו נחתם? עוצרת הגמרא, אינו נחתם? והכתים נחתם אבונך לפניי. מה זה לא נחתם? עונה הגמרא, אלא אף על גב שנחתם נקרא, איפה אנחנו יודעים שאפילו אם חתמו גזרדין, קוראים את הגזרדין, שנאמר, כי השם אלוקינו בכל קוראינו אליו. מתי שצועקים להשם, השם מחפר. שואלת הגמרא, והכתיב דרשו השם בהימצאו, אבל יש פסוק אחר. דרשו השם בהימצאו, קראו באותו קרוב, יעזוב רשע דרכו וכו'. אז הנה יש זמן שהוא מצוי, וזמן שהוא לא מצוי. אומרת הגמרא, לא. הטעם ביחיד, אחא בציבור. בציבור, מתי שקוראים לקדוש, בכל קוראינו אליו. ביחיד דרשו השם בהימצאו. אומרת על זה הגמרא, איי, אמר ביחיד אימת, מתי זה הזמן הזה של דרשו השם? אמר רבא בר אבוה, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. שאז הקדוש ברוך הוא קרוב מצוי, אבל למעשה הרמב״ם פוסק שלמעשה תשובה מועילה תמיד. הרמב״ם אומר, אפשר לצעוק יפה צעקה בכל שעה. אבל יש זמן המסוגל, כמו שאמרנו, יש זמן שאתה צריך לנסוע אל המלך, לעיר בירה שלו. אבל נסיעה לוקחת זמן, המקום עולה, לכנס עולה, צריך להתווכח, צריך לעבור כל מיני מפקירים ומפקירות וכולי. יש זמן שהמלך בא לבקר בעיר. רק מחכה לקהל, רק תבוא. תבוא, אני שומע אותך. שואלת הגמרא, ואי כעשרת הימים, ואי גף השם את נבל, 10 ימים, מה יביא דתיו? דוד המלך נמלט מפני שאול. דוד כבר היה מלך. שמואל משך אותו למלך, היה לו דין מלך. הפוך, שאול נחה עליו הרוח הרעה, כי הוא איבד את המלוכה. ואז הוא מבקש מעשרה עבדים שילכו אצל נבל. נבל היה עשיר גדול, וזה היה זמן שהוא גזב את הצאן, שיביאו קצת אוכל לכל המחנה שנמצא אתם. הם בורחים, אין להם מה לאכול. נבל נותן לאותם 10 אנשים ארוחת צהריים ושולח אותם בלא כלום, ועוד מבזה את דוד. למעשה היה לו דין של מורד במלכות, אשתו בא, מנרצה את דוד. למעשה אחרי 10 ימים מודיעים על הלוויה של נבל. שואלת הגמרא, מה זה 10 ימים האלה? מה היה שם? עונה הגמרא. אמר רב יהודה מרב כנגד 10 לגימות שנתן נבל לעבדי דוד. כיוון שעשרה עבדים אכלו אצלו, כל אחד קיבל ארוחת צהריים, אז הוא קיבל 10 ימים לחיות. רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. שבאותם 10 ימים מחכים לך. אם הוא היה בא וחוזר בתשובה, היו מקבלים אותו, לא בא, אז ממילא הוא מת. בראש השנה כתוב במשנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר, היוצר יחד ליבן המבין על כל מעשיהם. שואלת הגמרא, מהי כבני מרון? גמרא מאוד מפורסמת. מה זה כבני מרון? הכה בבבל תרגימו כבני אמרנה, כמו הכבשים. הכבש נכנס לדיר להתאפר, מאפר בהמה. עובר אחד, עובר שתיים, עובר שלוש, לא בזוגות. מעבר צר, אחד אחרי השני. האסירים נותנים לו בומבה קודש להשם. ושוב, אחד, שתיים, שלוש. אחד אחד. רב יהודה, סליחה, ריש לקיש אמר, ריש לקיש היה בארץ ישראל, כמעלות בית מרון, כמו שיש מעלה בני המושבים, מעלה גמלה, היה מעלה בית מרון. מעלה בית מרון זה היה הר, כנראה באזור מרון, ששם היה מעבר צר מאוד. משני הצדדים היה ודי. עברת שם, הלכת שניים, ירד אחד לוודי. רק אחד אחד יכלו לעבור במעבר הצר הזה. הנה, זה הדוגמה, אחד אחד. רב יהודה אמר שמואל, כחיילות של בית דוד. גם כן. יוצא למלחמה, היו סופרים אחד אחד. מה אתה שואל הרב איס? איך סופרים? מה פירוש איך סופרים?
סופרים אנשים.
את הכובע שלהם, את הקומטה. קומטה מותר לספור, ככה ספרו. אתה רוצה אחר, שמו מטבע. ככה, אבל סופרים אחד אחד. חשבתי שאתה שואל, לכאורה, מה זה מעניין אותי? 3 הדוגמאות האלה? ברוך, למה צריך 3 דוגמאות? אנחנו לא מבינים פעם אחת מה זה אחד אחד. אז המערשה אומר, זה כנגד 3 קטות. אומר המערשה, קט אחת זה קט הרשעים, כמו הכבש הולך למיטה. הקט השני זה קט הבינוני. עולה בהר, תלוי ועומד. יש מעבר צר. קצת לא זה, ללמטה. הולך בתלם, ממשיך ישר. ויש חילות בית דוד, מי יוצא למלחמה? הירא ורך הלבב מעבירות שבן אדם לחבר חוזר הביתה. מי שבנה בית חוזר הביתה. אז מי היה צדיקי הדור? אז ממילא שם זה המשל, זה הקט של הצדיקים. ככה אומר המערשה. ממשיכה בגמרא ואומרת, תדע לך, אמר רבא בר בחנה, אמר רבי חנן, וכולם נזכרים בסקירה אחת. אומר רש"י, מה זה בסקירה אחת? ואף על פי שעוברים זה אחר זה. אפילו שאני אומר בהגדרה שעוברים אחד אחרי השני, כולם בבת אחת. אומר הרמב״ם, זה מהדברים שאי אפשר להפסיק בשכל. לא מבינים את זה. איך בדיוק כולם בבת אחת ואחד אחד? אתה מבין מה שאתה אומר? זה מושגים שמימים, אז מה זה מעניין אותי? אין לי מושג. אבל המערשה אומר, בלי רע שהייתי אומר דבר אחר. בלי רע שהייתי אומר, שכשמעבירים דבר בקבוצה, קשה מאוד לקלוט את המרכב. אבל כשמעבירים בשורה, אז כמובן זה לפי זווית הראייה, אבל אתה קולט את כל השורה. אז כולם נזכרים בבת אחת, אבל עוברים בשורה אחת. זאת אומרת, הסקירה היא סקירה אחת על כל השורה הישרה. אומר המערשה, וזה אפשר להשיג יותר, אפשר להבין את הכיוון. כי מדומה לי שהמגיד מדובנה ככה הסביר פשט. כי מדומה לי. הרי זה באמת שאלה, מה צריך את כל הדוגמאות האלה? מה, הבנתי את הפרינציפ. אני בכלל לא מבין את כל הגמרא, אבל זה לא נוגע עכשיו אלינו. מה מעניין אותי איך בורא עולם עושה את הסקירה? בבת אחת, אחד, אחד, שניים, שניים, חמש, חמש, את הפרנסים. יום הדין, בית המשפט, מה נפקמין הבצורה? וצריך להבין. אבל למה צריך שלוש דוגמאות? איך עוברים אחד, אחד? מה הקושי הגדול? אז אמר המגיד, משל למה הדבר דומה? לאחד שהיה מבריח את הגבול. מבריח את הגבול. אתם יודעים מה זה מבריח את הגבול? לוקח סחורה מפה, אם הוא ישלם מס, 60% נשאר למדינה, מה, הוא לא ירוויח. אז עושה, כן, אז מה הוא עושה? מבריח את הגבול, לא בירוק, אלא בעצים. וכשהוא עובר בירוק, אז ממנו הוא לא צריך לשלם מס, יש קצת רווח. קונה ב-100, מוכר ב-1000, מרוויח 10%. זה המבריח. עכשיו, מה הסיפור שלנו? היה מבריח אחד, החליט שעכשיו הוא הולך למכת החיים שלו. הלך לקח את כל כספו, רכושו, מיליונים, לא זו בלבד. כל החברים המכרים אמר להם, תדעו לכם עכשיו, זה העסקה. כולם נתנו אצלו את הכסף, כל השכונה, חצה את הגבול, קנה את הסחורה, הלך ושכר את גדול המבריחים שהיה בעיר שם, שיעזור לו לחצות את הגבול. הוא היה בא לגולה, נכנס לעגלה שלו, צריכים לנסוע עד היער זה 3 ימים. נכנס הבעל הבית אצלו בעגלה ושומע אותו העגלון, טק 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 טק, השיניים לא קשות. אבל תגיד לי, מה זה הטק טק טק הזה? אבל מה אתה מדבר? אתה יודע מה יש פה מאחורה? כל הרכוש שלי, לא רק שלי, של המכרים שלי, של השכונה שלי, אתה יודע מה קורה אם תופסים אותנו? אני גרור. לא זו בלבד, 15 שנה בקלבוש, לא רואה לא אישה, לא ילדים. אומר לו, בסדר, אבל יש עוד 3 ימים, מה הלחץ? מגיעים 3 שעות לפני היער, מתחיל המבריח, טק, 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 טק. אומר לו, הבעל הבית, תגיד לי, מה קופץ השיניים? עושה לו, אתה יודע מה, אמנם הכסף לא שלי, אבל אם תופסים אותי שאני מבריח אותך את הגבול, 40 שנה בכלא. אין יותר לראות אור יום, לא אישה, לא ילדים. נו, אתה רוצה שאני לא ארעב? נכנסים ליער, דממה. כולם יודעים שביער יש בעצים שוטרים סמויים. המבריח, המומחה, יודע איך לטייל ביניהם. פתאום הסוף מתחיל. והוא מושך לו בגשה, והוא ממשיך, צועל. בתוך היער. אומר המגיד, זה 3 דוגמאות של המשנה. יש את אלה שיודעים שכדי להגיע ליום הדין צריך להתכונן. כחליותיו של בית דוד, אין חייל שנופל בשדה הקרב. צריך אימונים, חודשים, שנים של עבודה. הוא יודע שיש כל השנה צריך, יש אלול, באלול הוא רועד, מגיע לראש השנה, הוא כבר מוכן לקרב. יש את המבריח, כבני מרום, מגיעים לעלייה, עולים מקום בסדר, מגיעים פתאום למקום המסוכן, אופה, במקום המסוכן מתחיל ללכת אחד אחד. הוא מגיע ראש השנה, יום הדין, אלו זה חיים כאלה, אבל יום הדין, מי לא מפחד? הוא אומר, יש אחד, זה הכבש. הכבש הזה, נכון, כל יום הוא רגיל להיכנס לעדר, הכל פתוח. היום הוא מרגיש קצת צפוף, משום מה, תוחפים אותם אחד אחד. הוא גם כשהוא עבר, תגיד שזה מכה בגב, אבל שתירות נכנס נימה, ממשיך לרקוד, שוטה, אתה יודע מה זה המכה שקיבלת? זה כבר סימנו אותך, אתה הולך למוות, אתה לא ממשיך לחיות. אבל הוא רוקד. יש אדם עובר ראש השנה יום הכיפורים, שום דבר, מגיע שמחסטירי רוקד, מה אתה רוקד? אתה כבר מסומן. ככה אמר המגיד, זה 3 דוגמאות של המשנה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, הפנן עמי תנינה, היוצר יחד דיברנו, מבין אל כל מעשה, מה היא כאמר? מה הכוונה בפסוק? אילי מרק אמר, דברינו לכול העלמה, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, ומייחד ליביו כעדדי, וייחד אותם ללב אחד. אומרת הגמרא וככה, זינן דלאו אחיו, פגשת פעם 2 יהודים שחושבים אותו דבר? אתה רוצה להגיד לי שכולם אותו, אין דבר כזה, 2 יהודים, 3 דעות מינימום. אומרת הגמרא אל הלאו אחי כמה, היוצר פסיק, רואה יחד ליבם, בורא עולם, היוצר, רואה את כולם בסקירה אחת, בבת אחת, המבין על כל מעשיהם, אפילו שהם עוברים לפניו כבני מרון אחד אחד, אבל הוא סוקר אותם בסקירה אחת. דבר שאומר הרמב״ם, אי אפשר לתפוס אותו בשכל שלנו. אומרת המשנה, על 6 חודשים השלוחים יוצאים. לא יודע, אני שמעתי, צריך להקדים, אנחנו משתדלים בלי הקדמות, בלי לסבך את העניינים, בעיקרון הגמרות לא קשות. מה שצריך להבין, מבינים, ומה שלא צריך להבין, גם ממילא לא נבין, אבל העיקרון של הדברים ברור. אנחנו יודעים שבזמן שבית המקדש היה קיים, כשקיבלו את העדים והיו מקדשים את החודש על פי הראייה, היו באים 2 עדים, אנחנו נרחיב את זה במקום שלו, בדף חווה והלאה, שם נדבר איך היו מקבלים עדים, על מה היו מקבלים עדים. פעמים זה נוח, אנחנו מקבלים, פעמים לא נוח, אנחנו מעכבים אותם. אבל בעיקרון אנחנו יודעים, מכיוון שהמחזור של השמש זה 365 יום, ומחזור הלבנה זה 29.5, נדבר אחרי זה על השאריות, ממילא 12 מחזורי לבנה נותן לנו שנה אחת של חמה, חוץ מהחיסרון שאנחנו משלימים עם השנים. העדים היו באים ומעידים לנו, האם הם ראו את מולד הלבנה. ואז הייתי ביום למד של החודש שעבר, עושה אותו לאלף לחודש הבא, או שמה העדים לא באו, אז רק ביום למד אלף של החודש הקודם, הייתי עושה אלף לחודש הבא. כשבידים החליטו מתי ראש חודש, צריך לפרסם בגולה איך ידעו מתי ראש חודש. אז היום יש לוח, אבל לא היה לוח, אז איך יודעים? אבל שישה חודשים השלוחים יוצאים. היו מוצאים בידים שלוחים, שהם היו מודיעים בגולה להלכה נפסק שמספיק אפילו שליח אחד. זאת אומרת, זה לא צריך שני, זה לא עדוף, לא צריך שניים. ידיעה, מודיעים ידיעה בגולה, מוצאים שליחים שידעו בגולה, על ניסן מפני הפסח, כן? מוכרחים לדעת מתי ראש חודש ניסן, לדעת מתי זמן של טו בניסן, שאף צריך לדעת שלא אוכלים חמץ, ויש מצווה לאכול מצה עם כל המתלווה. על אב מפני התענית, תשעה באב, צריך לדעת מתי צריך לצום. על אלול מפני ראש השנה, צריך לדעת מתי ראש חודש אלול, כדי לדעת מתי לעשות את ראש השנה. פה מתחיל הבעיה. אז רש"י במקום כבר שואל, מה עובר לי לדעת מתי ראש חודש אלול ביחס לראש השנה? הרי זה שאני יודע מתי ראש חודש אלול, זה רק אומר לי מתי א' אלול. אבל האם ראש השנה זה ביום למד של חודש אלול, או ביום למד א' של חודש אלול? האם אלול מלא או חסר? זה לא נותן תשובה. אז מה זה עובר לך? אומר רש"י, כיוון שעל פי רוב אלול הוא חסר, אז אלול, אלול הוא חסר, אנחנו נסביר מדוע. אבל כבר למדנו במסכת ביצה, ממות עזרא ואילך לא מצאנו לאלול שהוא מלא. לא היה, מתקופת בית שני, לא היה דבר כזה שחודש אלול היה חודש מלא. אז ממילא אני סומך על הרוב, ומכיוון שבדרך כלל זה חודש חסר, מסתומך גם השנה. אז בלמד אלול שהוא א' תשרי עושים ראש השנה. כמה זמן? לומדים האחרונים ברש"י יום אחד, ומכאן רצו ללמוד פשט בשיטת רש"י, שגם בגולה היו עושים ראש השנה יום אחד ולא שני ימים. נגד כל הגמרא בביצה, נגד כל הסוגיות שלמדנו עד היום, כל הזמן דיברנו שני ימים טובים, רק יום האריכתא, לא יום האריכתא, קדושה אחת, שתי קדושות, ככה רוצים ללמוד ברש"י. תוספות במקום אומר מה פתאום. אומר תוספות, תדע למה חשוב לדעת מתי ראש השנה, מתי ראש חודש אלול. כי אם אני לא יודע מתי ראש חודש אלול, אז אולי אב היה חודש לצורך העניין חסר, ואלול התחיל יום קודם, אז אתה לא יודע מתי לעשות א' וב'. הרי אתה עושה א' דראש השנה וב' דראש השנה, על צד הספק, אולי חודש אלול מלא או חסר. אבל אם אתה לא יודע מה היה באב, אז יכול להיות שאב היה חודש מלא, ככה אתה חושב, ולמעשה זה היה חסר, וכשאתה נמצא כאילו בכפתת אלול, זה בעצם א' תשרי. יכול להיות תקלה, אבל מוכרחים לדעת מתי ראש חודש אלול, אבל את ראש השנה ודאי שנעשה יומיים. ברוך לנר ואומר, זה גם פשט ברש"י, מי צריך להגיד שרש"י תוספות חולקים, אבל הרבה מאוד מאחרונים למדו פשט ברש"י מחלוקת, שלפי רש"י נהג יום אחד בלבד. על תשרי מפני תקנת המועדות. חוץ מזה, בראש השנה, יוצאים מיד אחרי ראש השנה כדי לידע אותנו מתי צריך לצום, מתי יום הכיפורים, לדעת מתי חג הסוכות. כמו כן, על כסלב מפני חנוכה. צריך לדעת מתי אוכלים לביבות. אז חייבים לדעת מתי חנוכה. למה שרבי לא יזכיר את חנוכה במשנה? אז מה? הוא התנגד להם. איפה שמעת שלא מזכירים את החשמונאים? משני סיבות. א', כיוון שתקנת הדף היומי הייתה, כך מקובלנו, שתמיד מעניין הדף הזה שייך לאתמול. תמיד מניין החג נמצא בתוך החג, זה א', אז כבר רבי אני חייב להכניס את זה. עכשיו מה עוד? זה גמרא בשבת, כף א', יש משנה אחת בבבא מציעא. לגבי... חנווני, שניח תנר מבחוץ, משנה. גמל, למד עמוד ב', עכשיו למעלה כזה, משנה קטנה. משנה. תרשום לך. מישהו אמר לך שאין משנה כזאת. אז תגידו שיש. נר חנוכה, מפורש. בדיוק. הדליק את הגדיש, את החבילות, נכנס, יחפכה. אגב, יש לנו פה גם, אבל בסדר. על חנוכה כסלו מפני חנוכה, ועל אדר מפני הפורים. וכשהיה בית המקדש קיים, יוצאים אף על אייר מפני פסח קטן. שבית המקדש קיים, אז מי שהיה טמא בדרך רחוקה, אז יש לו אופציה להקריב קורבן פעם שנייה. אז יוצאים שלוחים גם כדי לידע אותנו ש... למה לא יוצאים עליו? אתה אומר נחמד, אבל איפה אתה לוקח את זה?
אם בית המקדש קיים, מה יש עליו?
מה אתה אומר ברוך? הוא בא ואומר שבזמן שיוצאים על אייר לא יוצאים על אב. מקובל עליך משהו כזה? לא היה קיים אז לא היו יוצאים. על מה? על תשע באב? מי אמר לך את זה? ככה הסביר לך הרב? או שאתה לבד, לא היית. הביאור הוא כזה. מה שאתה אומר, אומר הטור האבן. הטור האבן בא ואומר שצריך לגרוף במשנה במקום, וכשהיה בית המקדש קיים יוצאים, בלי המילה אף. יוצאים על יר מפני פסח קטן. הוא אומר, הכותרת על שישה חודשים השלוחים יוצאים, זה כותרת אחת. ובאמת, בזמן שיש בית מקדש, אז יוצאים על פסח שני, לא יוצאים על תשע באב. בזמן שיש תשע באב, לא יוצאים על פסח שני. אבל הרמב״ם בפירוש המשניות, התוספות רב קיבי איגר, ובפשטות מה שכך מקובלנו, שגם בבית שני היו צמים צום תשע באב. למה לא? כי נחרב בו הבית בראשונה. וחבל ידעו שיש לנו... אז מה אם יש בית? מה פירוש? אבל היה לך חורבן מסוים.
איך היום לכם?
אתה שואל טוב? מה, כתוב שצריך לומר נוסח הכינס, מה הבעיה? היו צמים תשע באב. עכשיו, מה כן, מה אומרים ומה לא אומרים? ננסה אולי בהמשך. לפי הזמן, לפי הזמן. מחלוקת
ראשון.
או, 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 הכל צריך, הכל צריך פה, נראה, לפי הזמן. השאלות הן טובות, אבל זה המחלוקת שקיימת בפנינו. אומרת הגמרא, ולי פקונה מהתמוז וטבת. שואלת הגמרא, רגע, למה שלא ייצאו גם על תמוז? מה עם 17 בתמוז? צריכים לצום. למה שלוחים לא יוצאים על זה? למה שלא ייצאו על 10 בטבת? איזה צום הכי חמור? 10 בטבת. אתה כבוי שיהיה וכו'. אבוד רעם ככה אומר. לא, יום שישי זה לא ראייה. כולם צמים ביום שישי.
לא.
ומה לא?
אין אף צום
שלא יוצא. זה לא אומר שלא צמים. זה שלא יוצא זה במקרה.
אבל אם איך? סידרו שלא יצא את 10 בטבת, לא סידרו.
סידרו.
שהוא יכול
לצא. שהוא לא יצא.
ביום שישי?
ביום שישי הוא יוצא. כי סידרו שהוא לא יצא. הוא יוצא ביום שישי כי סידרו שהוא לא יצא. עברית. כדי שיום עשרה בטבת לא ייפול בשבת, לכן סידרו שהוא יצא ביום שישי. כי אם היה נופל בשבת, היו צמים, ככה מביא אבוד רעם. אבוד רעם מסביר למה, כי גם ביום הכיפורים וגם בעשרה בטבת נאמר הזה בעצם היום הזה. והשאלה מתבקשת ממילא, אבל זה כבר לסיום, אז למה באמת עשרה בטבת זה צום כל כך חמור? מה קרה בעשרה בטבת?
לא, אבל איך זה מוסתר בתורה?
תחילת הפולנות.
זה בנביא, אין בתורה.
אז איך?
מה? איך זה דוחה שבת? לא, הנביא אומר, הצום העשרי. על עצם היום הזה זה מהנביא. אבל מה קרה בעשרה בטבת? מצור על ירושלים. נו, אז מה? כמה שנים היה מצור? שלוש שנים, אז מה? אז שלוש שנים על כל כפם נעשה צום? אז מה הם הקיפו את העיר במצור? מה קרה? מה, זה סיבה לצום? בתפילה זה גם הופיע קצת אחר. הגלני, בלעני. הנוסח שם היה שלושה מאורעות. בחד באב מת כמדומני עזרא הסופר. מה היה בתת? לא בחד באב, בחד בטבת. בטבת. ומה היה בתת בטבת? תרגום השבעים. מה רע בתרגום ה-70? זה רק ברכה הייתה בזה. מה, מה, כן, מה? תרגמו את התורה ל-70. אבל למה? היה נס גדול. נכנסו לכמה בתים. מה? ורע תרגום התורה. נו, תרגום התורה זה דבר רע?
כן, כי היה גזרות על זה.
מה פירוש? מצד שני כתוב בספר דברים, בער היטב. כתוב שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה, ומשה לפני שהוא נכנס לארץ הוא מתרגם את התורה ל-70 לשון. צריך להסביר פשט, אבל אחד מהמקורות שלנו ביהדות, שיושקל נולד ביום הזה, בטט. הלילה משחקים קלפים. אתה משחק קלפים הלילה?
בחול, בחול.
למה אתה לא משחק קלפים?
בחול.
אסור! אלה ורו, שבתי תזמין אותי. כן, כן, ככה אמרו לי שזה יצא הלילה. ככה אמרו לי באחד השיעורים. הלילה. כן, על היום הולדת. נכון, וזה ההבדל. יש הבדל בין הלועזי לעברי. בעברי מקובל שאז הוא נולד בו ביום, וזה חלק מסיבת התענית. בתשעה בטבת. ולכן קבעו תום בעצרה, אבל צריך לראות, ולכן הוציאו את זה, השמיטו את זה מתוך הנוסחאות, כדי שלא יהיה גזרות. כל זה צריך להסביר. בכל אופן אומרת הגמרא, דאמר רב חנה בר ביזנה, אמר רב שמעון חסידה, מהי דכתיב? כתוב שבבית שני שלחו לנביא זכריה, הציבור, ההפקה בחודש החמישי, ככה שאלו, והתשובה הייתה, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי, 17 בתמוז, וצום החמישי, 9 באב, וצום השביעי, גדליה בן אחיקם, ג' תשרי, וצום העשירי, 10 בטבת, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה, יהיה ימים שאסור בהספד ותענית. ושואלת הגמרא, קרי לי צום, וקרי לי ססון ושמחה, איך זה עובד ביחד? או צום, או ססון ושמחה. עונה הגמרא, בזמן שיש שלום, יהיו לססון ולשמחה. אין שלום, אין בית מקדש צום, אז הנה אתה רואה, שכשאין בית מקדש, צמים, עם צמים, צריך לשלוח שלוחים. אומרת הגמרא, אמר הפפחי כמר, בזמן שיש שלום, כשיש בית מקדש, יהיו לססון ולשמחה. יעשו בהספד ותענית. יש גזרת המלכות. אם אין בית מקדש וגם יש גזרות על ישראל, צום. אין גזרת המלכות ואין שלום, מצב כזה ביניים, אין בית מקדש. אבל חיים די נחמד. רצו מתנים, רצו אין מתנים. כיוון שזה דבר הרשות, לא יטריחו להוציא שלוחים על זה. שואלת הגמרא, יחי 9 באב נמי, אז למה על 9 באב יוצאים שלוחים? אם זה דבר הרשות, גם 9 באב זה רשות לצום. עונה הגמרא, אמר אף פשני 9 באב, הועיל והוכפלו בו צרות. למה הוכפלו בו צרות? שם ישמור. ואמר מר, בטט באב חרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר ונחרשה עיר משום החפר את הדבר הראשון. המרגלים, נגזרה גזרה למרגלים. על הלוחות זה בעצם מה שהיה ב-17 בתמוז. אז למה כתוב שרק בתשעה באב היו כפל מאורעות? גם ב-17 בתמוז היה כמה מאורעות. זו אותה משנה, משנה בדף חבב, במסכת תענית, סוף הפרק. 5 מאורעות הראו את אבותינו בתשעה באב, ו5 מאורעות הראו את אבותינו ב-17 בתמוז. הסופות למעלה אומר, תראה, אבל חורבן בית המקדש תקיף הטובה. חרב בית מקדש זה משהו יותר נורא. אי אפשר לעבור על זה. ועוד, לא דמי לתשעה באב, דצרה אחת הוכפלה בו. הוכפלה בו פעמיים, ו17 בתמוז, לא היה צרה פעמיים. לא הוקפה עיר בראשונה ובשנייה. למה תוספות אומר שרק הצרה הזאת הוכפלה בו? ברוך, מה אתה אומר? לא היית בשיעור הזה. איך אתה לומד פשט? צריך להבין. אבל בכל אופן, זה גם לא, זה לא לרגל אחת. הרי זה ברור שהמשנה לא במקרה אומרת לנו 5 מאורעות הראו את אבותינו בתשעה באב, וחמישה מאורעות הראו את אבותינו ב-17 בתמוז. בדיוק 5, לא 6 ולא 4. 5 מאורעות זה דבר שמתחיל ב-17 בתמוז ומסתיים בתשעה באב. זה לא, זה מאורע שמפיל אותנו בדרגה. לכן צריך לדעת איך ללמוד פה. אבל זה העיקרון של הדברים. אומרת הגמרא, אנחנו חייבים תשובה. למה לא היה מאורעות כפולים ב-17 בתמוז? אומרת הגמרא, תניא, אמר רבי שמעון, רב שמעון זה רב שמעון בר יוחאי, 4 דברים היה רבי עקיבא דורש, 4 פסוקים, הרבי שלי, רבי עקיבא היה דורש, ואני אין דורש כמותו, אני למדתי אחר את הפסוקים. המקור נמצא בתוספתא. אחד מהם זה הפסוק הבא. צום הרביעי זה ט' בתמוז. יש פה בעיה בגרסה. מתי צמים? 17. אז יש פה טעות. אומר תוספות, תראה, זה 9 בתמוז, כמו שהוא אמר. וכך נפסק להלכה. היה חורבן, היה הקפה במצור של נבוכדנצר, בבית ראשון. והסיפור הזה היה בטט, כמבואר בירמיה. זה היה בטט בתמוז. עוד היה בבית שני, על ידי הרומאים, זה היה ב-17 בתמוז. אלא מה? שאומר המשנה ברורה, אבל קשה מאוד לצום שתי צומות בבת אחד באותו חודש, בקיץ, כי זה ארוך. אתה אומר, כי הרי בג' תשרי צמים. אני חושב שזה יותר מזה, כי שם ב-17 בתמוז, בעיקר הגזרה כך נראה בגמרא בתענית, זה היה מערב לערב. אז פעמיים מערב לערב קשה ליטול גזרה כזאת על הציבור. אז קבעו את ה-17 בתמוז. זה תשובה לתוספות לקודם. לא היו הוכפלו בוצרות. אבל למה אני אומר? כי זה יכול להגיד התוספות אצלנו בבבלי. הירושלמי אומר ששניהם היה ב-17 בתמוז. הירושלמי חולק. אי למה הנביא אומר ט', אומר שהיה בלבול, לא שהנביא טעה. הציבור חשב שזה קרה בטט, והנביא מביא את דבר הציבור. למה זה? זה כבר בסיום, כפי שבוע. זה צריך להסביר עם כל המכלול של הצום. לא, באמת, זה צריך להבין את כל המכלול. אבל עקרונית זה היה הטענה. אומרת הגמרא, אז אם ככה נשארנו, תזכור בו, שתי תופות. ט' וי' ז' זה אמת. בית ראשון, בית שני, והירושה מחולק. לא, באמת זה חשוב, כי זה מגיע להרבה דברים. הירושלמי לכאורה זה המקום שיותר שמחנו עליו בנידון דידן, שבאמת היה ב-17 והיה בלבול. אומרת הגמרא, והמה עיקרי לי רביעי? אז למה קוראים לזה רביעי? רביעי לחודשים, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, זה רביעי. צום החמישי זה 9 באב שבו נשרף בית אלוקינו. והמה עיקרי לחמישי? חמישי לחודשים. צום השביעי זה ג' בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחי כמומי הרגו, מה אכפת לי? ישמעאל בן נתניה הרגו. מה זה מעניין אותי? שתדע לך שכל החורבן מגיע מיהודים, ולא רק יהודים, ממשפוחה.
ממשמואל.
מזרע דוד.
בשם
ישמעאל. שמקל. לא, אבל זה הפשט, זה אחד מעם ישראל שהיה קרוב אליו, ובגלל הוויכוח הרי על הכבוד, אבל בכל אופן, הוא הרג את גדליה בן אחיקה, ובעצם השמיד את השארית שנשארה בארץ ישראל. ללמדך. מה זה ללמדך? תגיד לי, איך נופל צום גדליה בן 17 בתמוז זה בית המקדש. 9 באב זה בית המקדש. 10 בתבת זה בית המקדש. איך נפל פה פתאום גדליה? ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשרפת בית אלוקינו. ומה עיקרי לשביעי? שביעי לחודשים. צום העשירי זה 10 בתבת, שבו שמח מלך בבל על ירושלים, שנאמר, כפי שמביא הנביא יחזקאל, ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש, לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה. מה קרה? שמח מלך בבל על ירושלים. סליחה, שואלת הגמרא, והמאי קרי לעשירי, עשירי לחודשים, תבט. והלא היה ראוי זה לכתוב ראשון, ולמה נכתב כאן? מה קודם? קודם שמח מלך בבל, או קודם נכנסו לחומה? קודם שמח. אז היה צריך להיות ראשון. עונה הגמרא, כדי להסדיר חודשים כתיקונם, כי בסדר המוראות, קודם תמוז, אחרי זה אב, אחרי זה תשרי, ואחרי זה תבט. אומרת הגמרא, ואני, אומר רב שמעון בר יוחאי, איני אומר כן. אלא צום העשירי זה 5 בתבט, לא 10 בתבט. מה קרה? שבו באת השמועה לגולה שהוקטה העיר ירושלים, שנאמר, והי ב-12 שנה בעשירי, ב-5 לחודש לגלותינו, כך מבואר בספר יחזקאל, בא אליי הפליט מירושלים, לאמור הוקטה העיר, ואפו יום שמועה שהוקטה העיר כיום שרפה. אומר רבי שמעון, ונראים דבריי מדבריו, שאני אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. סדר האירועים נפלא. 17 בתמוז הופקה העיר, 9 באב נחרב הבית. אחרי זה בג' בתשרי הרגו את גדליה בן אחיקם. אחרי זה בה' בתבט הגיע השמועה לגולה. אבל והוא, רבי עקיבא אומר, על ראשון אחרון הופקה העיר, הוא לוקח ראשון שזה היה אחרון, ועל אחרון, 17 בתמוז, ראשון. אלא שהוא מונה לסדר חודשים, ואני מונה לסדר פורענויות. לא שיש לנו סתירה. הוא מונה לפי סדר החודשים, אז קודם תמוז, אחרי זה אב, אחרי זה תשרי, אחרי זה, אני עושה סדר האירועים. אז האירוע הראשון זה 17 בתמוז יפקע העיר, אחרי זה היה 9 באב החורבן, אחרי זה הרגדו את גדליה, ורק אחרי זה הגיע השמועה לבבל, לגולה.